מנדי ביטן. פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן.
בוקר טוב, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע, בוקר טוב לכם, אני אלי ביטן, מנדי ביטן, כאן מורשת, יום רביעי ואחרון לשבוע הזה, בשבילי זה גם הראשון, כי יום ראשון, שני ושלישי לא הייתי כאן, לא חשתי בטוב, והיום מנדי לא נמצא כאן, אני משדר לבדי, אז בוקר טוב לכם, נאמר לי שכמה ימים עוברים עליכם בבלגן היסטרי, אתם לבכם נע, רגע אחד אתם בפריימריז, רגע אחר אתם בשאלת הפיצול בין סמוטריץ' לבן גביר, רגע אחר אתם בכלל בשאלת הפיצול ביהדות התורה, ורגע שלישי אתם עם האירועים הקשים, תאונות הדרכים הקשות, האירועים הביטחוניים, מסע ומתן עם איראן, המון המון יש לכם על הראש, וסדר לא נעשה, ואנחנו ננסה היום ככל יכולתנו לעשות סדר בכמה והחמה מהנושאים הללו שהסיקו והטרידו אתכם בשבוע הזה, אבל לא רק בהם, אנחנו בכל זאת מסיימים את השבוע השני של בין הזמנים, ומיצוי המסלולים הידועים, הטיולים המוכרים, ישיבות בין הזמנים, כבר מגיע לסופו, מגיע המיצוי, מגיע לכושרו, כושר המיצוי כמעט הוא ממצא את עצמו, הסתבכתי עם העניין הזה של המיצוי, ואנחנו נהיה איתכם היום עם עוד מסלולים ורעיונות שאתם יכולים לנסוע בעצמכם, לקחת את בני משפחתכם, אולי אפילו את החברים, לנסוע, ליהנות, בכל זאת לא נשאר הרבה מהבין הזמנים הזה. מחאת רבני תימן, קבוצה מרבני תימן שמוכה בהתחלה כנגד ש"ס וכנגד הרב אברהם יוסף, בנו של הרב עובדיה יוסף, שמתבטא בחריפות כנגד התימנים, והוא זוכה למתקפה מהם. במוצאי שבת הקרובה הם מקיימים עצרת מחאה גדולה כנגד הרב אברהם יוסף. אנחנו נשמע את מארגני העצרת ומה באמת הם מתכננים, האם כך הם רוצים לנהל את המלחמות בתוך הציבור הספרדי. אנחנו גם נהיה על העניין הזה, נלמד. 17 שנים מלאו לפינוי מגוש קטיף מרצועת חבל עזה, פינוי הישראלי של כוחות צהל והמתנחלים שהיו שם ברצועה. מנהל מוזיאון גוש קטיף יהיה איתנו על צעדי התיעוד שהם עושים לאותם יישובים בגוש קטיף וצפון השומרון שפונו אז. יש לנו עוד כמה נושאים, בעיקר מצבן של המפלגות החרדיות, אבל בשעה הבאה שתי הפינות האהובות עליכם במיוחד, אחת מהם זה חדשות מוזיקה תנש, כל מה שחדש לנו במוזיקה החסידית המרעננת, וכמובן חדשות הציונות הדתית, הנייס של עולם הישיבות הציוני דתי. אתמול ראיתי שכמה וכמה רבנים בכירים בעולם הישיבות הדתי, שמם עלה לכותרות, אני לא יודע אם יגיעו עד לפינה הנוכחית, אבל בכל זאת אנחנו ננסה כמה שיותר לנייס איתכם יחד. אני אלי ביטן, זה כבר אמרתי, משה מושקוביץ הוא אחראי על הביצוע הטכני, עירה וקסלר היא מפיקה, היא מנהלת השידור, גם חן עוז נמצאת כאן מאחורי חלון הזכוכית. אנחנו נזכיר לכם את מספר הטלפון 055-966-3991, 055-966-3991, כבר מאזין שכתב לנו בוקר טוב, בוקר טוב גם לך יקירי, אתם רשאים לסמס לנו, לא בניגה. מנדי ביטן, כאן מורשת, אנחנו מתחילים. תראו, היה נראה שהמעצמות באיראן הגיעו למבוי סתום, שהסכם הגרעין בין המעצמות, מדינות אירופה, ארצות הברית ואיראן, כבר לא יקרה. המסע ומתן ככה התבחבש לו, ואפילו הפסיק. אבל אז, לפתע פתאום, מגישות המועצות מסמך אחרון, סופי מבחינתם, איראן מגיבה עליו, ופתאום זה נראה שההסכם בבת אחת קורם אור וגידים, וישראל לא יודעים מה לעשות. חלק אומרים אולי הולכנו שולל על ידי ארצות הברית, חלק אומרים אנחנו צריכים לשתוק ולהביט מהצד, אנחנו רוצים להבין מה קורה קודם כל, ואיך ישראל צריכה לנהוג. שלום ובוקר טוב לאלוף במיל עוזי דיין.
בוקר טוב, ואני מציע בבוקר הזה כמה מילים לפני זה, על האויב הקרוב שלנו ממש, אבו מאזן. זה מה שהוא אמר זו לא אמירה אומללה, כמו ששמעתי בתמויות כאלה, למשל שרת החינוך אמרה שזו אמירה אומללה. לא אומללה, זה תגובה אומללה. זאת אמירה אנטישמית. אבו מאזן הוא לא רק מכחיש שואה, אלא הוא אנטישמי, ואני אומר את זה, שכדאי שישמע את זה, למשל שר הביטחון שמארח אותו בביתו, איש כזה, וראש הממשלה ששוגע בחלומות על שתי מדינות לשני עמים. זאת המדינה שהוא רוצה לראות לצידנו, מדינה שעומד בראשה אנטישמי.
טוב.
בקיצור, אנחנו, מה אומר ומה אגיד, כל מי שמגיב כך, תתביישו, תתעוררו, ובעיקר תפנו את המקום שלכם.
אוקיי, טוב. עכשיו בוא נחזור לעניין איראן. אתה רואה את הכותרות, מה אתה מבין מהם?
אני מבין שארצות הברית ממשיכה בקו שלה, שהיא מגישה כל מיני הצעות. האיראנים, דרך אגב, אתה דיברת קודם ואמרת, הנה פתאום יש הסכם. לא, אין עוד הסכם, בגלל שהאיראנים הגיבו ועשו, הוסיפו הסתייגויות לעניין, אחד. שניים, ביקשו תגובה מיידית, עד היום בחצות, אתה מבין, הם כבר קובעים את כללי המשחק. ולפני כמה ימים שיגרו לוויין בעזרת רוסיה, שלוויינים הם בדיוק המערכת התומכת למערכת גרעינית, טילים בליסטים, ומי שעושה טילים בליסטים לא מתכוון לשים בקצה שלהם ביצת הפתעה של קינדר, ומי שמשולח לוויינים זה לא בשביל להטיב את החקלאות באיראן.
טוב, אבל אתה יודע, אלוף דיין, אתה מסביר לישראלים או למאזינים שלנו למה אבו מאזן לא בסדר, או למה איראן הם אויבים של ישראל, אנחנו יודעים שזה המצב. השאלה מבחינה פוליטית, אוקיי, נמצאת מצד אחד ארצות הברית, מצד שני מעצמות אירופה. הם, זה נראה שהם כן חותרות עכשיו לאיזשהו הסכם עם איראן, הם כן מתנהלות מולה. אולי היה נראה שראשי מערכת הביטחון הישראלית לא הבינו את זה, לפחות לא בחודשים האחרונים, היה איזושהי שעננות. מה קורה עכשיו? אני מבין שאתה לא מרוצה מאיראן, אבל מה קורה עכשיו? מה אנחנו יכולים לעשות?
אתה אומר בצדק, אל תדבר רק על מה זה עושה לנו, אלא תגיד מה אנחנו צריכים לעשות עם זה. מקובל לגמרי, תמיד הייתה דרכי, ואני אומר גם עכשיו.
כן.
אנחנו בצדק, אמרנו גם היום, דרך אגב, המערכת הנוכחית, שאנחנו לא מחויבים לשום הסכם, בגלל שאנחנו בסיסית לא מאמינים לאיראנים. מה שצריך עכשיו לעשות הוא לאיים ולקיים. לאיים במובן של, שימו לב, אנחנו לא נקבל שום דבר שסופו איראן גרעינית ומרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון.
אלוף דיין?
כן, אני מתנצל בשם חברות הסלולר על ההתנתקות. ואני חוזר, בהנחה שנשמעתי עד מה אנחנו צריכים לעשות, אמרתי להעביר את היכולת שלנו למצב של אפשרות של תקיפה באיראן. זה סיפור מורכב מאוד, לא פשוט, אבל אנחנו לא מאיימים באקדח בלתי טעון. ולכן אנחנו צריכים להגיד את עמדתנו בצורה גלויה, גם אם היא לא תואמת את העמדה של ארצות הברית.
אתה רואה, אבל אתה רואה במערכת הישראלית, בראשי מערכת הביטחון, בראשי ממשלת ישראל, מי שמנהיג את מדינת ישראל, מוכנות לצאת לאיזשהו מהלך צבאי מול איראן בעת הזו?
בעבר זה תורפד גם על ידי רמטכ"ל בשיתוף פעולה עם נשיא, אבל אנחנו נמצאים היום במצב הרבה הרבה יותר קריטי, ולכן אני, כן, זה תפקידם. אם הם לא יודעים למלא אותו, אם הם חושבים שזה בלתי אפשרי, או שהם מסויגים מזה, זאת בדיוק הסיבה למה לא ממנים רמטכ"ל במין מחטף כזה, כי אחד הדברים שהממשלה הבאה בעוד מספר חודשים תצטרך לעסוק בו, הוא איך מונעים ומסכלים את האפשרות של איראן להגיע ליכולת גרעינית אופרטיבית.
זאת אומרת, למרות שיושג הסדר, זאת אומרת, למרות שיושג, אולי, אנחנו עדיין בשלב האולי, אבל גם אם נניח שיושג הסכם בין המעצמות ואיראן, עדיין צריך לשקול את האופציה הצבאית, עדיין מה שיהיה מונח על שולחנו של הרמטכ"ל הבא, זה אימות צבאי עם איראן.
כן, אני רק תקן ואדייק, אנחנו צריכים לראות על איזה הסכם מדובר. אם זה הסכם שמונע מאיראן יכולת הגעה, יכולת להתגרענות אופרטיבית, והוא מלווה בסנקציות רציניות שמתכוונים להפעיל אותם, למשל, אם אפשר היה להפעיל על איראן, ואפשר, את הסנקציות שמפעילים על רוסיה, לדוגמה אמברגו נפט על איראן, לדוגמה חרם כלכלי על איראן, דברים שיכולים להיות אפקטיביים, הם עד עכשיו לא נעשו. נעשו דברים, אבל קצת, בקטן. אז צריך להמשיך את המאבק הזה, בלי להגיע ליכולת, הפעלה של יכולת צבאית. אבל האם צריך להכין את זה, לטפח את זה, לשמר את זה, ובאפשרות מסוימת לא רק לאיים אלא לקיים, ודאי וודאי, וזה אחד משלושה הדברים שהממשלה הבאה בצבא הגנה לישראל, כוחות הביטחון למיניהם, יצטרכו להיות מוכנים
להיות לעשות. האלוף במיל עוזי דיין, אנחנו מן הסתם נרצה לדעת מה שני הדברים האחרים, אבל זה כבר יהיה לשיחה הבאה שלנו. תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר טוב, יש חיבור גם בין אבו מאזן לאיום הגרעיני האיראני, שבסופו של דבר שניהם אימן אני לי מילי.
כן, תודה לך, בוקר טוב.